מה נתון? מלך, נכון. עובד עבודה זרה. הייתי אומר שזה הנתון הכי שלילי שיכול להיות. איך אומרים? האם זה נתוני פתיחה חיוביים או שליליים? מה אתם אומרים? מה? כן, בדיוק. זה נתון שלילי. כן, אבל עכשיו אני רוצה, ברור שכשכתוב כאן, במיוחד אם הסיפור הזה לאווקא היה, אלא איזה נתון שנאמר כאן, זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שהספר הזה, הוא מדבר על דרך המלך להגיע לעבודת השם, דרך המלך להגיע לאמונה, אז זה נתון שיש בו גם מימד חיובי. כן? עכשיו, אם נסתכל כמה מקורות, נראה, ממש הרב קוק מביא את זה בכמה מקורות לנקודה הזו. קודם כל, באופן הכי פשוט, למה זה נתון חיובי? כי המלך הזה לא רק מאמין, אתם מכירים שיש מיליונים נוצרים, מה זה נוצרי? יכול להיות נוצרי שהוא מגיע פעם ביום ראשון, דופק כרטיס והולך, כן? אבל משהו מסופר כאן, המלך היה זהיר מאוד, כמו שכתוב כמו הפתיחה, המלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה חרדי, כן? זאת אומרת, נושאי האמונה היו בוערים בו. זה נתון פתיחה מאוד בסיסי. משהו פנימי, הוא יצור שיש בו נטייה רוחנית. נטייה להתמסרות לאמת. ממשיך נראה מה היה האמת, כן? נטייה להתמסרות למשהו מעבר לכאן ועכשיו. מעבר לארוחת בוקר שלי. מעבר לצרכים המינימליים שלי. הוא, כמו שכתוב כאן, זהיר מאוד במצוות הדת. זה נתון שאני חושב שכבר בנתון הזה, אנחנו צריכים לעשות את העבודה להגיע לנתון הזה. כלומר, מדובר כאן ביצור שהוא לא לגמרי חומרי. יצור רוחני. יצור שיש בו איזה משהו פנימי שבוער בו והוא עירני לצד הרוחני הזה עד כדי כך שהוא זהיר ביום מצוות הדת. לא מצד פחד כנראה. מצד זה הנטייה הנפשית שלו. יצור רוחני, אדם עם נטיות רוחניות. כן. זה נתון פתיחה מאוד מאוד בסיסי ואנחנו שואלים את עצמנו איך להגיע לזה. שאלה חשובה, כן? אבל אדם שהוא באמת מלך, שהוא באמת עבד עבודה זרה בדבקות, אז יש בו את הנקודה, איך אומרים? יש בו את אותה נקודה רוחנית שבוערת בו. מתוך כך הוא בא לחפש. זה נתון אחד, בסדר. נתון שני, לא סתם, הוא עבד עבודה זרה. דווקא עצם זה שהוא עבד עבודה זרה. אגב, כשמלך כוזר עבד עבודה זרה, האם היו עוד דתות בעולם חוץ מעבודה זרה? היה נצרות ואיסלאם? כן. כן. מעניין, כלומר, יותר קל להגיע ליהדות, אני אומר משפט שהוא נראה מוזר כרגע, יותר קל להגיע ליהדות מעבודה זרה, מאשר להגיע מהנצרות ליהדות. בכלל, הנצרות מאוד קרובה ליהדות, ברובד חיצוני, ברובד פנימי, ממשיך נראה את החיבור שדווקא של הדברים. כי הנה, אנחנו רואים, הוא עבד עבודה זרה. כלומר, מי שהתגייר, תכלס מתגייר, זה לא עשרות מלכים, נסיכים באירופה, שהיו נוצרים. הם ביהדות חתול ואכבר. מה זה חתול ואכבר? זה מילה קטנה, כן? מלחמת העולם, נצרות ואיסלאם. אין להם מלחמת עולם עם היהדות. מי התקרב ליהדות? אותו אחד שעבד עבודה זרה. דרך אגב, אז זה כבר היה תופעה שולית, כלומר, העולם המודרני כבר היה קשור לאסלאם או לנצרות, באותה תקופה של מלך כוזר. אבל באזור הזה, זה היה אזור, מבחינת הגלובוס, זה היה בין אסיה, זה בין מזרח למערב, נכון? אתם מכירים את הגלובוס, יש אודו, אזור המזרח, יש אירופה. אז שם, אזור כוזר, איפה זה אזור כוזר? זה היום קדחסטן, איך קוראים לזה כל המדינות האלה? סטן, קדחסטן, נכון? כן, זה האזור, מעניין. והוא היה עבד עבודה זרה, ועכשיו נסביר באמת למה זה נתון, למה הנתון הזה בעצם יש בו צד חיובי. אז לכאורה, מה אני ממציא שזה חיובי? אני לא אומר, קודם כל נראה שהרב קוק אומר את זה, ונסביר את העומק של הדברים. יש לכם את הדף, כוונתך רצויה? אז מה גם, כן, שיעור 3. דף הזה. כן, יש לכם? בסדר, אז בוא נזכר. קודם כל ראינו הרב קוק בעלת ראייה, אומר דבר מעניין מאוד. אנחנו אומרים בהגדה, מה אנחנו אומרים בהגדה? בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. הגמרא אומרת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אז הרב קוק אומר, אילולא היה הגנות, לא היה השבח. פלא עצום. מה, ואם לא היו עובדי עבודה זרה, הרי אנחנו יודעים, על עבודה זרה ירק ואל יעבור, זה אחד החטאים, זה החטא הכי חמור שיכול להיות. ירק, כן, ירק ואל יעבור. הכי חמור שיכול להיות. וכאן, הפוך על הפוך, מה כתוב כאן? אם עבודתם לא היו עובדים עבודה זרה, לא היו מגיעים לעבודת השם. ולמה? ולמה? כי, מה זה עבודה זרה? מאיזה מקום זה בא? נסכם מה שאמרנו פעם שעברה ונתקדם. מה? נגיד, שהעובד עבודה זרה, א', זה נטייה טבעית. קודם כל צריך לדעת, זה יצר. דיברנו על זה כבר בשיעורים הקודמים. זה יצר. טבעי. ועבודה זרה, זה בא ממקום שיש בו, עכשיו נזר בדבריי, לא אמת, אלא יש בו נתון שהוא מאוד אמיתי. והוא, שהאדם חי בטבע, בתוך כוחות הטבע, הוא לא מתעלם מכוחות הטבע. הוא לא אומר זה שקר. הוא לא אומר זה דמיונות, אל בשמיים, כל העולם הזה, כל הפרטים האלה, כל אחד זה אלמה, זה שקרה, לא, 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 בדיוק הפוך. הוא כל כולו רואה איך כל המציאות היא, יש לה עוצמה, יש לה ערך. הוא חי את ה... כן? הוא נפגש עם החיים במלוא עוצמתם. הוא אומר, הנה יש כאן כוחות. הוא לא יודע לסמן לעצמו, אלא מה? הוא רואה את הכוחות האלה, והוא מתה מתחבר אליהם, הוא אומר, הנה, יש שמש, יש ירח, יש כוכבים, יש כאן אמת, יש כאן כוח, שבעצם, מה זה ההשתחוות הזאת? מה היא מסמלת? מה היא מסמלת? שהעולם הזה בנוי מכל פרט, ואני נותן ערך, הפוך, יש לי יצר, יש לי נטייה טבעית, לתת ערך, קורא לזה אלוקים, כן? ערך של כוח לכל פרט ופרט ופרט. כן? זה עוצמה גדולה, ואני מעציב את כל הפרטים. עד הסוף. כן? נתינת ערך לכל הפרטים. עכשיו שימו לב. מה הצד החיובי, מה הצד השלילי? הצד החיובי, זה שבעצם הגישה שלך לעולם, זה לא שהעולם הזה הוא כלום, והוא עונש, וצריך לברוח מהעולם הזה. סוגריים, כמו שאיזה דתות עוברים ככה? שני דתות, לא, לא, לא עלינו, איזה דתות? גם נצרות, וגם אסלאם, צריך לדעת את זה, כן? לברוח מהעולם, נדבר על זה בעריכות, כן, לברוח מהעולם, זה עוד רגע נדבר על זה בעריכות, לא היום, לא, בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. עם ישראל, אם לא היו עובדי עבודה זרה, עם ישראל, אנחנו בטבענו יצורים מוכניים, מוכניים בית מדרש, אנחנו בטבענו רק בבית מדרש. מה הסכנה להיות יצורים שבטבעם להיות בבית מדרש? אנחנו היינו אוהבים את העולם הזה או שונאים את העולם הזה? מה פתאום? שונאים? תחשב על זה. אתה יצור שכלי. שכל, פילוסופיה, מחשבות רוחניות. כך אנחנו בטבענו. זה סגולה של עם ישראל. אבל יש כאן איזון. כלומר, בתחילה עבדה זרה זה חיובי. למה זה חיובי? שאנחנו באנו ממקום של גישה חיובית למציאות. עכשיו, אני חייב כאן להגיד, נכון, זה, בתחילת יש כאן נקודת אמת, אבל מכאן ואילך, העבודה זרה זה דבר הכי הרסני שיכול להיות, לכן אני עכשיו מדגיש את זה. למה זה הכי הרסני שיכול להיות? למה זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות? מכמה סיבות. א', כל התפיסה האלילית היא תפיסה שבעצם העולם הזה הוא בנוי ממיליון פרטים, ואתה מאדיר את כל הפרטים. כן? והאמירה היותר קשה של עבודה זרה היא, נקרא לזה במילה מודרנית, פלורליזם. מה זה פלורליזם? שלילי, באופן הכי שלילי שיכול להיות. אין אמת. אין אמת. כל אחד, כן, יש פרטים, יש עניין של רוח, יש עניין של אש, יש עניין של... כן. ומה המשמעות של אין אמת? אין שום משמעות מוסרית, אין הדרכה מעשית מוסרית לאדם. האדם יכול להיות מצד אחד עובד אל, מצד שני הכי מושחת שיכול להיות. בבת אחת, גם וגם. יותר מזה, אין קשר בין דת, בתפיסה האלילית, אין קשר בין דת לבין מוסריות, לבין התעדנות, זה לא קשור. זה קשור הפוך בדיוק. ככל שאתה עודר עבודה זרה, אתה טיפוס יותר חומרי. דיברנו על כל מיני עבודות זרות. יש לכם את הצילומים כאן? הנה, אולי כדי לגלוש, הזכרנו פעם שעברה, צילמנו ספר. ספר הודו. מה קוראים לו? יש לכם את הצילום שלו? תראו, ממש ממש כוזרי. אבל באופן... כן, יש לך שם הצילום? כן, לכם לראות. הנה, הנה, כאן, צילומים. רק אחרי הספר הזה קלטתי, מבחינת כל העניין של עבודה זרה, זה רחוק מאיתנו, זה שטותי לגמרי. אחרי שאתה קורא את זה, אתה אומר, וואי, לא שאתה רוצה להיות עבודה זרה, אבל אתה מבין מאיפה באת. כן? צריכים לזכור שהעולם היה בילדותו כולו עובד עבודה זרה. אפשר לזלזל, שטויות ילדותיים. לא, לא. אם אנחנו מזלזלים, אנחנו לא מזלזלים בילדות שלנו. כן? בתחילה עובדי עבודה זרה. חבר'ה, אז בואו, תקחו, בואו נפתח את הדף, יש כאן שני דפים. הדף השני, כל בו החלומות, אתם רואים? בצילום שם, בספר, אז יש כאן דיאלוג, מה שאמרנו, בין מי? בין עזריאל קרליבך, שהוא היה עיתונאי, לבין, עובד, לבין אחד הודי שהוא עובד עבודה זרה. אז הוא אומר לו ככה, אצלכם, בשורה השנייה בעמודה האחרונה, בכל בו החלומות, אתם רואים, אצלכם, כוונה אצל הנוצרים, אצל היהודים, כל מקום שהכנסיות שולטות, החיים שוממים. מעניין. בכל מקום שהחיים שולטים, הכנסיות שוממות. זה או-או. אצלכם. דרך אגב, זה נכון באסלאם, זה ודאי נכון בנצרות, כן? ואילו אנחנו פתחנו את השערים לרווחה, והכנסנו לבית האלוהים את כל מאוויי האדם. מה זה מאוויי האדם? את כל היצרים. הכל אצלנו מורמר. אצלנו היצר הכי מושחת זה אלוקים. אין אצלנו הפרדות. אצלנו הכל שייך להכל. הוא אומר כאן, והכנסנו לבית האלוהים את כל מאוויי האדם בגלוי, בזכות, באורח רשמי. הנה ברובע הזה בחר לך, כמו במחסן הכל בו. לפי מצב רוחך, אותו יום, אותה שעה. לבך נתעצב עליך, ועצבותך אני אמה לך. הנה איכל אליל התאומות. קוצר ידך וחדלון עונך מציקים לך. הנה מקדש האליל הכל יכול, שאין כסף גבורתו. שקע עצמך בתוכו וינקת מעוצמתו, בודד אותם ומתגעגע לחיימות האהבים, הרי לך אלים זוגיים ותמונות אירוטיות, ולא תמונות בלבד, פורקן מצלות. תראו מה שכתוב כאן, לא? תראו. מה כתוב כאן? חיים. בלי גבולות. זה עבודה זרה. זאת אומרת, יש כאן דבר והיפוכו, וזה דבר מאוד מעניין. חיובי ושלילי מורבבים כאן ממש בבת אחת. חיובי, שיש כאן אמת גדולה. מהי האמת הגדולה? שהחיים הם אמת. והדבר הכי שלילי הוא שאין קשר בין דת למוסריות. אין קשר בין דת לגבולות. ממילא אין מעשה רצוי, זה לא משנה מה אתה עושה. בעצם דת זה לספק את היצר הרוחני הזה. זה אתה, כמו ש... לכן אתה עובד עבודה זרה. עכשיו, בואו שנייה נעבור לפסקה בדף הזה. יש כאן פסקה של הרב קוק, מקום מספר 5, אורות האמונה. גם כאן הרב אומר בצורה מאוד מאוד חריפה את העניין הזה. דברים מדהימים לגבי היחס לעבודה זרה. אני קורא, במעמק היותר שפל של נטיית האמונה, נמצאת אותה התכונה השפלה של יצרד עבודה זרה. כלומר, המקום של עבודה זרה הוא ודאי שלילי, ודאי שצריך לעקור, יש ברכה אמרנו, ברוך העוקר עבודה זרה מארצנו, כמו שאומרים. כן, אבל יש כאן נקודה אחת. אומר כאן הרב, שבשעתה הייתה תכונה מועלת לעולם. מה שאמרתי, מה הרב קוק אומר? היה שלב שהעולם, העבודה הזרה שלו, היא הייתה, היה בצד מועיל. למה היה הצד מועיל? מה העולם התחנך? למה העולם התחנך כשעובד עבודה זרה? ואת איזה הרגל נכון? מה אתם אומרים? את הגודל, להתרגל לזה שהעולם הזה דבר גדול. לא לסנוע את העולם, לא לברוח מהעולם. כן? את הקשר הטבעי למציאות. ולראות את האלוקים בכל מקום. לראות את האלוקים בכל מקום. אתה רואה עץ? אלוקים. אתה רואה שמיים? אלוקים. כן? העולם התחיל ככה. היה זמן, לפני שאברהם אבינו הגיע, ככה הקדוש ברוך הוא הנהיג, שהעולם יהיה עובד עבודה זרה. אתם יכולים להגיד זה שלילי, כן? נכון. אבל ככה היה, זה הילדות שלנו. תגידו, להיות אגואיסט זה חיובי או שלילי? אגואיסט לגמרי, זה חיובי או שלילי? שלילי. רגע, שנייה. שלילי, מה? רק אגואיסט. אני רוצה, הכל האוכל אליי, הכל אליי, הכל אני, הכל אני. זה שלילי, דוגרי, שלילי, נכון? ילדה בת שנתיים, שהנה יש ילדה כזו בת שנתיים, זה תקופה הכי קיצוניות שכבר מתחילה להבין, וזה גיל, מה זה, שיא האגואיסטיות, אשתי ואני משתגעים, הכל אגואיסטי, הכל אליי, כל האוכל אליי, אני, לא, כן, בגיל כזה הילד לא מסוגל לראות שמישהו אחר אוכל וזה לא אצלו. אז אתם מתפלים, אבל זה ככה, זה תופעה כללית, זה לא ילד מסוים. מה? אני חושב שזה מתאים לה. אז מה? אז מה הקדוש ברוך הוא יצא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מילד בן שנתיים? למה הקדוש ברוך הוא הטביע בילד בן שנתיים את האגואיסטיות הזו? למה הקדוש ברוך הוא יצר שילד בן שנתיים יהיה צדיק? כך, אמא, אני רוצה לעזור לך. אמא, אני לא רוצה לאכול בכלל, אני לא רעב, בואי, תאכלי. מה? בדיוק. זה שלב ראשוני, שזה דבר מאוד, תשימו לב, זה דבר מאוד עקבי בהרבה תהליכים. שבשלב ילדותיות, בשלב של הכנה, שלב של ילדותיות, כן, אנחנו בונים בעצמנו איזשהו תכונות שאנחנו נשתמש בהן בעתיד כדבר נספח. למשל, אם ילד לא היה אגואיסטי בהתחלה, הוא לא יכול לבנות את החיים שלו. שלב ראשון אתה כאילו מתחיל מהפרטי. אז אם אתה נשאר מכך, אם אדם ילד בן 20 הוא רק אגואיסט, או בן 30 הוא אגואיסט, היום ונורא, כן? אבל יש איזשהו נקודה חיובית באותה נקודה שהאדם רוצה את החיים האלה. הוא מתחבר לחיים, הוא רוצה גלידה, הוא רוצה ארטיק. ברוך השם, זה מה שהוא רוצה. כן. ילד בן שנתיים שהוא לא רוצה כלום, זה מחלה. כן. עכשיו, להבדיל אותו עיקרון, אצלנו בעבודה זרה. מה כתוב כאן? זה אומר ככה, שבשעתה הייתה תכונה מועלת לעולם. מרחם, משחר, לך טל ילדותך, זה פסוק, כן, מה הטל הזה סימן ברכה לעולם? אף אותם השנים שעבדת עבודה זרה סימן ברכה הם לעולם. אני אמרתי זה הרב קוק, סימן ברכה הם לעולם. דרך אגב, מי יותר מתנגד לעבודה זרה, אנחנו או האסלאם? מי הדת שהכי מתנגד לעבודה זרה, אתם יודעים איזה? האסלאם. אני אביא לכם מעניין הרבה יותר מן. האסלאם יש בלהם, זהו, עבודה זרה, מוות, זה לא, כן, נדבר על זה בעריכות. כן, לא, אבל אנחנו אומרים שלהישאר בפרטים, להישאר בשלב הזה של ילדותיות, זה היום ונורא. אבל אם אנחנו לומדים כוזרים, מבינים שאנחנו מכילים את הנקודה החיובית שהייתה בילדותנו, שאנחנו לא שונאים את העולם הזה, אנחנו לא שונאים את הפרטים. אנחנו לוקחים את העולם הזה, שהוא מלא פרטים, מלא חיים, מלא עוצמות, ומתקדמים קדימה לנקודה האחדותית, מתקדמים קדימה לאל אחד, לתפיסה יותר מאוחדת, לתפיסה שיש מטרה, שיש מגמה, שיש אמת, זה בדיוק שלב הבא. בסדר? לכן אנחנו הראינו כאן את כל המקורות האלה, ומה אנחנו מבינים? כן, מלך כוזר עבד עבודה זרה. מתוך כך שלב הבא. להישאר כאן זה היום ונורא. כוונתך, אז בוא נראה. מה היה נאמר לו בחלום? ניכנס בספר, בסדר? מה נאמר לו בחלום? כוונתך רצויה בעיני אלוה, אבל מעשיך אינו רצוי. מה פירוש המילה מעשיך? רק העבודה זרה שלו או כל החיים שלו? כל ההתנהלות שלו? אפשר להגיד מעשיך, הכוונה, אותה פעולה שהוא לקח קורבן לעבודה זרה. אפשר להגיד, אבל זה הרבה יותר מזה. מעשיך אינו רצוי, באיזה חבוי כמעט כל הרעיון של ספר הכוזרי. קודם כל, נאמר כאן דבר שבעצם יוצר מהפכה בתודעה של המלך. מהי המהפכה הראשונה שבעצם נאמר למלך? עד עכשיו הוא חשב שאין קשר בין התנהלות מוסרית אנושית לבין עבודה זרה, לבין קשר לאל, נכון? כבר הוא עכשיו בחלום קיבל תודעה מאוד 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 מהפכנית. והיא? שרצון האל קשור להתנהלות שלנו. כן? כלומר, לעבוד את השם זה להתרומם רוחנית, להתרומם מוסרית. יש מעשה רצוי. כן? אבל זה תפיסת עולם אחרת לגמרי. כן, עבודה זרה זה לא, עבודת השם זה לא רק להתחבר לכל הכוחות בעולם, אלא יש מגמה, יש אמת שצריכים להתחבר אליה. כן? ויותר מזה, כאן נקודה מאוד חשובה שצריכים לשים לב אליה. אחד החידושים הגדולים שאנחנו מדברים על הדתות האלה, על היהדות, אסלאם וכו', שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מה אנחנו עושים. כן? הוא רוצה. יש כאן איזה עניין של מה היחס ביני לבין הבורא. מה? יש יחס שהבורא פונה ומעניין אותו מה אני עושה. זה חידוש עצום. בראייה אלילית זה שטויות, גם אומר כאן הספר. זה שטויות, מה? לא. בורא עולם מתעניין בשאלה מה אתה עושה. כן? זו נקודת פתיחה שמתוכה, כן, מלך כוזר עכשיו מתחיל לחפש. אז זאת אומרת, יש כאן איזו נקודה של אמת שאני צריך לחפש אותה. זו נקודת פתיחה שעכשיו הוא הולך, המלך כוזר, מחפש. טוב, אני מבין שאני צריך להתרומם מעבודה זרה, אבל לאן? לאן? בואו נמשיך לקרוא את הספר ונראה מה הדמות הראשונה שספר, שמלך כוזר נפגש איתה. בואו נקרא בפנים, חבר'ה. אז היה לו חלום. מה המשמעות של החלום הזה? היה לו תודעה. הוא צריך לצאת מעבודה זרה. עבודה זרה יש בו אמת, אבל זה רק אמת התחלתית. צריכים לחפש אמת. צריכים לחפש מעשה רצוי. צריכים לחפש, כן, מעשים שהם באמת רצויים בעיני האלוה. אומר כאן הספר ככה. והנה, אני קורא בפנים, בסדר? רבות מתענות החבר, היו לי לקורת. עכשיו, הוא מספר את כל הסיפור הזה. מה היה הסיפור לפני 400 שנה? 400 שנה לפני רבי יהודה הלוי. מה היה הסיפור? מלך כוזר, מה עשה? התייעד. בעקבות מה התייעד? בגלל המפגש עם מי? עם החבר. מי זה החבר? מי זה החבר, חבר'ה? לא יודעים. תמיד חכם גדול. תמיד חכם שחי 400 שנה לפני רבי יהודה הלוי. והנה, רבות מטענות החבר, היו לו לקורת רוח, ביותה מסכימות עם דעתי. ואומר, ראוי הדבר כי יכתוב את הטענות ההם, כאשר נתגלגלו, והמשכילים יבינו. מה זה משכילים יבינו? מה הוא רומז כאן? שזה סגנון מיוחד של ספר. יש ספר שגם מי שלא משכיל יכול להבין. מה זה משכילים? מה? משכילים שלמדו 6 יחידות במתמטיקה? מה? מה? משכילים יבינו, הכוונה שאנשים, אפשר לקרוא את הכוזרי כספר מאוד, זה אומר ככה, זה אומר ככה, מה? אפשר לקרוא את זה ברובד מאוד מאוד פשוט, וזה כאילו אפשר להירדם, כמו שאומרים בספר הזה. אבל, ובאמת, רק משכילים יבינו. זאת אומרת, ללמוד את הספר הזה, צריכים גם לקרוא בין השורות. כי הספר הזה בנוי כדיאלוג לכאורה פשוט. זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. צריכים להבין את המגמה, את החוט שעובר כאן לאורך כל הספר. לכן הוא אומר, שימו לב, תלמדו את הספר הזה היטב. לכן ברור שהוא רומז כאן, המשכילים יבינו. אל תקראו את זה ככה כמו עיתון שבת אחרי צהריים, כן? זה סיפור מאוד מעניין, לא. כאן יש עומק, צפה פגיעה, כן? לא, זה כמו יהודה הלוי. בסדר? המשכילים יבינו, שימו לב, כן. מספרים. כי מי שנגלה לו מלך הכוזרים בחלום, כי כוונתו רצויה בעיני האלוה, אך מעשה הוא אינו רצוי, ואף מצטווה בחלומו זה, לבקש את המעשה הרצוי בעיני אלוה. יש כאן עוד נקודה מחודשת, שמה נאמר לו בחלום? מה? הוא נצטווה. מה העניין הזה? מה? כן. יש כאן, עכשיו שימו לב, דבר גדול מאוד בענייני אמונה. שיש עניין, אנחנו יודעים שיש עניין לקיים מצוות, יש עניין לתקן את עצמנו, יש הרבה עניינים. ויש עוד עניין שהוא יש לו ערך בפני עצמו. מה יש, אחד הדברים שיש להם ערך בפני עצמו? אתם יודעים מה? לבקש את המעשה הרצוי. כלומר, בפני עצמו, בלי קשר לשאלה שאני מקיים מצוות, ושאני יודע מה יהיה האמת, ואני מוסרי, ואני לא בתורה. יש דבר חיובי ומאוד עקרוני ומאוד נכון ומאוד צריך להתחבר אליו, וזה כאן אומר לו, נצטווה, תדע לך. דבר כל כך נכון ודבר כל כך גדול וכל כך אמיתי, להיות מבקשי השם. לבקש את האמת. כי יכול להיות אדם שהוא, ברוך השם, גדל לבית דתי, והוא לומד תורה, והוא... אבל דבר אחד חסר לו. הוא הכל, ברוך השם, חכם, וגם אדם צנוע, הכל טוב לו. מה חסר בו? לא מחפש את האמת. חיפוש האמת זה, זה, זה ערך בפני עצמו, צריך לזכור את זה, וכבר נאמן כאן. מה נאמר לו? מה נאמר לו בחלום? דע לך. מאוד חשוב, נאמר לו בחלום. והמסר בחלום זה כאילו כותרת של כל הספר. תנאי לכל בניין אמונה, להיות אחד שמבקש אמת. כי אם אתה לא מבקש אמת, תהיה דתי, בסדר, אבל אתה נתקע באיזה מקום, כי אתה טיפוס של כאילו, אתה יכול, בסדר, אתה חי, אתה לומד תורה, אתה חכם, אז אתה גם לומד גמרא, אתה יותר, אתה אינטלקטואל, אז אתה לומד פילוסופיה. יכול להיות אדם שימד הרבה אמונה, אבל זה לא בא מקום של בקשת האמת, שהאמת בוערת בו. אלא, איך אומרים, זה כיף, יש מזגן, יש זה, יש סיפורים מעניינים, זה. לא, זה לא אוטומטית, כל מי שהוא, אפשר לקרוא לו מאמין, אפשר לקרוא לו מקיים מצוות, אפשר לקרוא לו באמת תמיד חכם, זה לא אוטומטית להיות מבקש השם. להיות מבקש השם זה משהו, בא במקום של בעירה של הנשמה. זה מעלה אדירה. זה מעלה אדירה שלא פשוט להיות כל הזמן ככה, להיות מבקש את האמת. כן, אני לא טיפוס שטחי, אני לא טיפוס ש... חי, אני עושה מה שעשיתי אתמול, לא. אני הולך אחרי האמת ואני מחפש באמת. להיות טיפוס כזה, זה כבר אתגר. תזכרו את זה. זה כבר אתגר, איך מגיעים לזה? זה כבר שאלה, איך מגיעים לזה? אני חושב שנענה על זה בהמשך שיעורים. כן? להיות טיפוס שמחפש את האמת. זה נכס, זה נכס שצריך א', לקנות אותו, ב', לשמור עליו, שלפעמים אדם מגיע למכון מאיר, אז הוא באמת מחפש את האמת. טוב, הגעתי. אחרי חצי שנה, זהו, אני כבר, זהו, אני יכול לסגור את הספר של חיפוש האמת, אני כבר מדע את האמת. כל תפקידי, זה שיהיה לי כיפה גדולה, כל תפקידי שיהיה לי ציצית, כל תפקידי שאני ללמד גמרא, וסגרתי את פרשיית חיפוש האמת. מה? יכול לקרוא דבר כזה? לא, אני לא מסתכל דווקא. מה? יכול לקרוא, נכון? כי זה הגיוני, אני מצאתי את האמת. לא, צריך לזכור את זה. להיות כל חייך איש שמבקש אמת, שמחפש, שהוא לא חי את, את מה שקורה לי. אני חי מה שקורה לי עכשיו, ואני נדבק למה שעשיתי אתמול. לא! אני איש שמחפש אמת. זה נקודה מאוד עקרונית. כל חייך, אדם קם בבוקר ואומר, חוץ מזה שאני צריך להיות אדם טוב, חוץ מזה שצריך להקפיד, הקיום מצוות, וזה, אני רוצה להיות מבקש אמת. זה אתגר בפני עצמו. נצטווה בחלומו, מה נצטווה בחלומו? לא רק להיות דתי, זה לא כתוב כאן, טוב, אני נצטווה בחלומך, אתה תהיה יהודי. יותר מזה, למה לא נצטווה? הרי החלום הזה נאמר על ידי האמת, החלום הזה מה? מבשר לו את האמת. יש לי שאלה על החלום. בעצם חלום זה בעצם כותרת של כל הספר. למה לא נאמר לו, תשמע בחלום, תשמע, אדוני, תלך למכון מאיר, שם האמת. לא נאמר. מה? בכלל לא אמר לו מה האמת. מה אמר לו? להיות מה? מחפש האמת. זה כאילו עיקר. לא שבד, ודאי, ודאי, צריכים להגיע ליהדות, צריכים להגיע לאמת, צריכים להגיע לאמונה במולכי ישראל. אבל העיקר העיקרים, תנאי התנאים לכל העבודה של האמונה והבניין, להיות איש שמבקש אמת. כשיש לך את זה, תגיע לגדולות. כשאין לך את זה, תהיה יהודי, בנוני. בנוני. בסדר. אם אתה חכם, תהיה בישיב, תהיה תמיד חכם אפילו עם זקן וכובע. אבל זה לא המדרגה הרצויה. המדרגה הרצויה זה איש שהאמת בוערת בעצמות שלו. נקודה חשובה. אפשר לתת הרבה מקורות לזה, אבל צריך לזכור את הנקודה. כן.
איך אתה יכול להבדיל בין חיפוש האמת, לבין זה שאתה
אופן מחפש ואופן... אתה אומר, יכול להיות מצב שאדם ב... איך אומרים, כבר נהיית טרולולולו כל היום, מחפש את האמת, הולך מפה לשם, כל היום מחפש, 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 מחפש. נכון, יש בזה איזונים, יש בזה שאלות, אתה צודק. ברור שאם אדם כל היום מחיפושי אותו, יש אנשים שמתמכרים כבר להיות, יש אנשים כבר מתמכרים מהסיבוכים, מתמכרים מהשאלות. אז ודאי שאדם צריך גם לדעת, להתקבע, כשהוא מצא את מבחינתו, הוא בירר לעצמו שזה מה שהוא רוצה, אז להתקבע ולהיות נורמלי, ולא להיות כל היום לחפש, 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 כן? אבל לעומק, לעומק, באמת הפנימית שלי, אני דבק באמת, להיות טיפוס שהמושג אמת מדבר אליי. משהו אמיתי, משהו נכון, כן? אני מחפש את זה, כן? אני ואמת זה, כן? יש לי שהוא, האמת, אני מתמגנט לאמת. וזה מעלה כל כך אדירה, כי זה לא, רוב האנשים לא ככה. מה רוב האנשים? רוצים לשרוד, אז כאן האמת, אני מחפש את האמת, אבל באופק לי, תן לי לחיות. בסדר? טוב, החלטתי איך במכון מהיר, תן לי לשרוד במכון מהיר. בסדר, אני אעשה מה ש... לא. להיות טיפוס שהאמת בוערת מעצמותה. לעשות זה בצורה מאוזנת, ודאי. איך, כמה, למה, בהמשך. בסדר? אז בואו נראה. אז כן, מסכם. שני דברים נאמרו לו בחלום. שלושה דברים נאמרו לו בחלום. שלושה דברים, חבר'ה. כוונתך רצויה. מבחינת מה כוונתך רצויה? במה כוונתו רצויה? מה הוא היה? עובד עבודה זרה. נתחיל. נסכם מה שאמרנו היום. ונתקדם. כוונתך רצויה. אבל, מעשיך אינו רצוי. א', כל המציאות של עבודה זרה שלך. עם כל הנקודה החיובית, זה היום ונורא. כי אין קשר בין האמונה שלך לבין מוסריות, אין קשר בין האמונה שלך עבודה זרה לבין העשייה הנכונה, כן, אתה מנותק למעשה מהאמת, אז זה מעשיך אינו רצוי, ומה ההמשך של החלום בסוף? מה הוא מצפה, מה החלום אומר לו? תחפש את האמת, תחפש את האמת. זה לא בא מהחלטה חיצונית, זה בא מנקודה מאוד אמיתית ומאוד עמוקה. הוא עכשיו הולך לחפש את האמת. בואו נראה. ואף נצטווה בחלום. מה זה נצטווה? זה כותרת, יש כאן ציווי. כמו שיש מצוות עשה להניח תפילין, נסכם, יש מצוות עשה להיות איש שמחפש אמת. לא פחות, זה מרכזי. לא, כן, ודאי שמצוות תפילין זה חשוב מאוד, ובלי זה אי אפשר. אבל צריך לזכור את זה. שהחיפוש האמת, שאדם שהאמת בוערת בקרבו, זו נקודה שצריכה להיות יומיומית, שעה שעה. בסדר? אומר כאן, נמשיך הלאה. פנה בראשונה, עכשיו מעניין, זה מפתיע. פנה בראשונה למי? הפילוסוף. טוב. עכשיו זה מפיל אותי מהכיסא. למה זה מפיל אותי מהכיסא? קודם כל, מה זה פילוסוף? מה זה פילוסוף? מה? קודם כל זה, פילוסופים, הם חיו, הגדולים של הפילוסופים, עכשיו נתחיל לדבר עליהם ונמשיך הלאה בשיעור הבא. זה אלו בני אדם שחיו בתקופת מקביל לבית שני, כן? פלוס מינוס, יוון, רומי, ובואו ניתן שמות מרכזיים שאנחנו מכירים בפילוסופים. מה? סוקרטס, אריסטו, אפלטון, ואולי אנחנו נפרט קצת את ההבדלים ביניהם, אבל בעצם מה זה פילוסופיה? מה זה פילוסופיה? זה בכלל דת? אז זה בכלל לא דת. מה? זה כבר מפתיע בכלל, היה קונה. בעצם מה נאמר לו? תלך, הדת שלך לא נכונה, תחפש דת אחרת, לא? מעשיך אינו רצוי בעיני האלוה. עכשיו, הפנייה לפילוסוף היא מפתיעה. כאילו הוא הולך בעצם לכתובת הכי לא נכונה. היה פונה לאסלאם, אני מבין, לנצרות, אני מבין. או לעבודה זכרת, אני מבין. אבל למה הוא פונה? הוא פונה לכתובת הכי מוזרה שיכולה להיות. הרי מה זה פילוסופיה? עכשיו נסביר בצורה פשוטה, אחר כך נעמיק יותר. מה בעצם זה פילוסופיה? פילוסופיה, מה זה פילו? אהבת החוכמה. בסדר? אז בעצם מה פילוסוף צריך לעשות? מה? הוא צריך להניח תפילין? צריך לעבוד מישהו? צריך להקריב משהו? צריך ללכת? צריך לצום ברמדאן? צריך ללכת בכנסייה? לא. מה פילוסוף עושה? חוקר באמת. ומה, כהקדמה נגיד, מה בעצם האידיאל הכי גדול של הפילוסופיה? כאילו קצה הפירמידה של הפילוסופיה. מה? ידיעת האמת. ידיעת האמת. כן, ומה כוונה האמת? מה זה העולם, ממה העולם בנוי? דרך אגב, הפילוסופיה זה לא רק דעות תיאורטיות, אלא גם פיזיקה, כימיה, איך העולם נברא, ידיעת... מה? נכון, 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 נדבר על זה, מה שיעור הבא זה, נטלט. נדבר על זה, על הרמב״ם, זה בדיוק, רגע. נכון. זאת אומרת, ידיעת האמת, וצריך להבין מאיפה זה בא, ומה נטייה זה, אבל הדבר המפתיע, כמו שאני חוזר על הנקודה הזו, מה פתאום הוא פונה לפילוסוף? איך אתם מבינים? הרי הפילוסוף בכלל לא מדבר על פניית האלוה, הוא לא יכול לא מאמין באיזה אלוה שהוא מדבר אליו, זה לא דת בכלל. פילוסופים היו דתיים או חילונים? מה? זה מאוד מעניין, חלקם ככה, חלקם ככה. אין קשר, מה? בכלל לא קשור. מה? כן, אז זה באמת מפתיע אותנו, אז למה הוא פנה לפילוסוף? באמת, הוא הבין ככה, יש מעשה האלוה, מעשה רצוי בעיני האלוה. אז מי צריך לפנות? מה? שמישהו שהוא בכלל טוען שיש רצון האלוה. כן? מה? מה לפילוסופים לעניין הזה? מה? כאילו הוא פונה לכתובת הכי לא רלוונטית. מה? זה כמו שהוא רוצה לדעת מה התרופה, הוא הולך לזה פושע, יש אותו מה התרופה. מה הקשר? זה הפוך. האם לפי הפילוסופיה יש מעשה רצוי? בעיני האלוה? מה? אז למה הוא פונה? אני אענה תשובה. והיא קצת נותנת מבט אחר לגבי המהלך של הכוזר, של, של, של המלך. בעצם, מהי התובנה הראשונה שהשתנתה לו מי אותו עובד עבודה זרה למדרגה הבאה? אני רוצה ככה לטעון כאן, שכל המהלך של הפנייה לכאן לכאן זה, זה משהו מתודי. זה לא כך חייב להיות שזה היה בפועל, אלא יש כאן מתודה שרבי יהודה הלוי ודאי בונה אותה, של תובנה על גבי תובנה, על גבי תובנה, על גבי תובנה. זאת אומרת, מה התובנה הראשונה שהיא מוטעת בעבודה זרה, שכאילו צעד אחד קדימה מעבודה זרה. בואו ננתח. וזה אולי יסבר למה הוא פנה לפילוסוף. זה לא דווקא עובדה היסטורית, אבל זה עובדה של בניין האישיות, מבחינתנו בניין האמונה. עכשיו שימו לב, אחד הדברים בעצם הבעייתיים מעבודה זרה, שנקרא להם חוסר אמונה, היא שהעולם הזה הוא מקרי. מה זה העולם הזה? זה בלגן אחד גדול. זה כאילו אוסף של פרטים שאין בהם שיטתיות. אין אמת. אין כבר, זה פשוט, זה אוסף גרוטאות. העולם הזה, זה כאילו איזשהו אוסף של תופעות שנמצאות במקום אחד, ואין קשר בין פרט אחד לפרט השני. ועכשיו, התובנה הראשונה שהיא כבר מהפכה עצומה, שיש שיטה. עכשיו שימו לב, כבר, במעשה רצוי נראה, לכאורה כבר הלך הרבה יותר קדימה, אבל כבר אנחנו רואים בספר שזה לא, שזה תובנה אחרי תובנה. בתובנה האלילית, העולם הזה, זה אוסף של פרטים שאין קשר ביניהם. למשל, רוח יש לו את העניינים שלו, שמש את העניינים שלו, כוח כזה יש את העניינים שלו, היצר הזה, אין קשר, אין באמת היגיון. אין היגיון בעולם הזה, אין שיטה, אין דידקטיקה, אין איזשהו מהלך אחד. והתובנה הראשונה, לפני שמגיעים לעם ישראל ולעניין עצמך, כן, לאט, 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 לאט. כל עוד תפיסה אחת, ולכן מאוד מאוד חשוב להבין את זה. תפיסה אחת שצריך להבין אותה לעומק, נקרא לזה אחדות העולם, אחדות העולם, אבל לא ברובד העמוק, ואנחנו נגיע לרובדים העמוקים. אחדות העולם בעובדה הזאת שיש כאן אורגן, שיש כאן שיטה, שיש כאן מערכת אחת, שאחד ועוד אחד זה שניים, נגיד, בתפיסה הפילונית, כן? זה עיקרון. יש עקרונות, העולם הזה בנוי מעקרונות, וזה רובד מסוים של תפיסת האחדות. זה רובד לא כל כך עמוק, יש עומקים הרבה יותר גדולים שנגיע אליהם, אבל בעצם מה הפילוסופיה? מה זה פילוסופיה? אוהב חוכמה. מה החוכמה הזאת עוסקת? מה? בלהבין את העולם. ומה המשמעות שכשאני אומר להבין את העולם? מה הטענה כאן? מה הנחת יסוד? הייתי אומר כרגע הנכונה. שיש כאן איזה היגיון, יש כאן משהו אחד, יש כאן עיקרון שהוא מתפרט. הרי מה בעצם יסוד הפילוסופי שהוא מאוד מאוד חשוב? שיש היגיון, לא משנה אם זה אלוה או היגיון כללי, כן? יש איזה משוואה מתמטית, מה ההבדל מתמטיקה לפיזיקה? כן? מתמטיקה יש איזשהו משוואה, איזה היגיון מסוים. ההיגיון הזה מתפרט בפיזיקה, כן? זאת אומרת, יש עקרונות, העולם הזה בנוי מעקרונות. והעקרונות האלה מתפרטים. והפילוסוף, למה הוא שואף? להבין את העיקרון. אז כאן נבנה בניין מאוד חשוב. והוא בעצם התקורא לו מהפך אפילו. כי, דרך אגב, שמעתם, מה עשו, שמעתם על גלילאו גלילאי? גלילאו גלילאי. מי רדף אותו? מה? זהו, נכון, הכנסייה. כן. וטוב, אנחנו נגיע לנצרות, אז נראה בדיוק את הבלבול של הנצרות. שהנצרות אומרת אין היגיון. בסדר? זה בדיוק... בסוף נציב את הנצרות במקום הנכון שלה, כן? אבל באמת הכל... היה המדען, כן? המדען, המדע, זה בעצם תוצאה מאוחרת של הפילוסופיה. פילוסופיה מדברת על זה שעולם יש לו היגיון, מתוך כך הגיעו למתמטיקה, כן? אם אני לא טועה, אריסטו, הוא בנה את היסודות הבסיסיים של חשיבה מתמטית. יש עקרונות, אחד ואחד ושתיים, זה מתיישם בכל מקום. כי אם תבין טוב, אחד ואחד ושתיים, עיקרון, שהוא מתיישם בפרטים, יש משהו אחד שמתפרט. כאן זו תובנה משוחקן, שיש כאן איזשהו צד אחד קדימה. ואם נבין את זה, אם זה נכון מה שאנחנו אומרים, אז באמת הוא פונה למי? לפילוסוף. והוא מייצג את התפיסת העולם שיש איזשהו מערכת אחת. כל העולם הזה, כל הפרטים האלה, כן, יש קשר בין השולחן הזה לבין המנורה. מה הקשר? שני בנויים על עיקרון. יש חוכמה. מה זה חוכמה? זה רעיון, איזשהו כלל שמתפרט. כלל שמתפרט. ולכן, בעצם, שלב ראשון פונים לפילוסוף. טוב, מתי אני שוב רוצה להיות? יש ברבע. אז בעזרת השם, נתכנס יותר לעומק, לתפיסה הפילוסופית, ואנחנו, זה רק אמצע הדרך, חבר'ה. זה, הפילוסוף זה רק מדרגת ביניים. נבין אותה, ניתן מקורות, ואז נתקדם לאט לאט. בסדר?